אנחנו, מה שנוכל, אנחנו נחזור ליסודות של פרק שלישי בתוך פרק עשירי. אנחנו מדרגים לפרק י' למה אנחנו עושים את זה? כי מפרק ג' עד פרק ט' זה הכל אגדות החורבן, שבהם המהר"ל עוסק באגדות החורבן במסכת גיטין, שעוסקות בכל מיני צדדים של החורבן, אבל בצד של הפילוסופיה הרוחנית של המהר"ל, אז הוא ממשיך מפרק י', אנחנו נראה זה ישר, שזה ישר ממשיך את הרצף של הבירורים העקרוניים של הספר, של הנצחיות של עם ישראל, אז זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, עושים פרקים א' עד ג' ופרקים י' י' א', שזה בעצם הפרקים הכי משמעותיים ככה מקובענו, אנחנו יודעים להגיד מה הכי משמעותי, אבל הפרקים י' וי' א', שבהם ממש המהר"ל עוסק בליבה של הספר של נצח ישראל. אז אנחנו רוצים לתפוס את העיקר, אז אנחנו ככה עושים. בסדר? אז נעבור לפרק י'. אתם תראו ישר שפרק י' ישר מזכיר את היסוד שבנה לנו אמר על פרק ג' וכבר בונה על גביו את היסוד של נצח ישראל. בסדר? אז בפרק י'. כאשר האדם שומע דברים אשר הגיעו לעם השם, אשר לא הגיעו לשום אומה בעולם, ורוב הצרות אשר באו עליהם, והשפלות היתרה אשר הם ירודים עד עפר ויותר מזה, ותערר במחשבתך באולי הוא יתברך, עזב אותם והם אליו כאומה אחרת חס ושלום ויותר פחות מהם, כאשר הם ירודים אל הכל, אל יבוא בהרהור לבך ובמחשבתך דבר כמו זה. אז מה זה, מה פה הנושא עכשיו? הנושא עכשיו שהמהר"ל מציג זה כשאדם מתבונן על המצב של עם ישראל. אנחנו מאוד מאוד, כלומר שרוב השאלה של המהר"ל, אנחנו זכינו להיות בדור שכבר השאלה כמעט כבר לא קיימת בצד המעשי כמו שהמהר"ל מציג אותה. אבל עדיין הבירור העקרוני שהמהר"ל יציג הוא מאוד עקרוני לנו. אבל המהר"ל נמצא בדור עם ישראל בעומק של העומק של הגלות, שכבר לא רק שלא זוכרים מתי היינו בגאולה, גם לא רואים את האופק. ועם ישראל בכל מקום שהוא נמצא, נמצא בשפלות, נמצא ברדיפות, נמצא באין סוף של, 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 של מכות ושל ביזיונות. כן, אנחנו אומרים את זה בתפילה, משל בעמים לקלס ולשנינה, לעג היינו לגויים, כן? היינו לעג, כן, דוגמה לעם שהוא לא עם, עם בזוי ונרדף. כל מי שרוצה רק להאשים, אז להאשים ליהודים. כל מי שרוצה לנצל, כל מי שרוצה לעשות איזה פוגרום, להלהיב את ההמונים הנבערים, ישסה אותם ביהודים. זה המצב של עם ישראל. וזה המצב של עם ישראל לא למשך עשרות שנים, למשך מאות שנים, למשך אלפי שנים, אלפיים שנה. המהר"ל נמצא באמצע של זה. באמצע הגלות הנוראית הזו, ואומר המהר"ל, זה עלול לערער מאוד מאוד את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. איך אפשר להגיד שזה העם של השם? איך אפשר לראות אומה כזאת שפלה ולהגיד, הנה, זה האומה שהיא בני בכורי ישראל, היא אותה אומה שהשם בחר בה וקח אותה לו לעם ושומר עליה והיא בבת עינו? איזה בבת עינו? זה עם רדוף. המציאות הוא לכאורה מראה שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל. ואכן על גבי הדבר הזה באו הדתות הנצרות והאסלאם ובנו את כל יסוד אמונתם על גבי היסוד הזה שהשם עזב את ישראל. כי המציאות מראה את זה, המציאות מראה. עכשיו ברוך השם, אנחנו כבר כשהמציאות מראה אחרת, וכל דברי הנביאים עומדים לנגד עינינו, מתקיימים אחת לאחת, כן, שרקה לכם ועליהם והקבצם, וחזון העצמות של יחזקאל, וכל דברי הגויים, וכל דברי הנביאים, הכל הולך ומתקיים, ובכלל, המקום שעם ישראל הולך ותופס בין האומות, כן, זה שסתם היה, היום המדינת ישראל היא המובילה בעולם, כן, במלחמה נגד הנגף הנוכחי, הכבוד שעם ישראל זוכה לו, הערכה, הכל משתנה. מעם שהיה ממש הבדיחה הגרועה של האנושות, עם ישראל הולך וברוך השם חוזר לכבודו, חוזר לעולמותו, ורק התחלנו. ורק התחלנו. אז ברוך השם, אז הרבה מאוד מהשאלה של המהר"ל, אנחנו כבר לא מרגישים את הכאב שלה ואת העוצמה שלה. אבל ודאי שהבירור שהמהר"ל עושה פה הוא חשוב, למרות שאת ברוך השם, את החלק מהתשובה בצד המציאות כבר מתחילה לתת את התשובה, כן, שנצח ישראל לא ישקר. אבל אומר המהר"ל, בדורו, כשאנחנו רואים שעם ישראל ירוד עד עפר, הוא תערב במחשבתך, ואולי הוא יתברך עזב אותם. והם אליו קיומה אחרת, חס ושלום. כן, חס ושלום, כן. כמו שאומר אותו מין, אותו נוצרי, כן, המינים היו הנוצרים הראשונים, אמר לרבי יהושע, אני חושב, עמא דאדרינו מראי אפי מיני, אתם העם שאלוקים זרק אותו, זנח אותו. אז זה עכשיו ההתמודדות שלנו בפרק הזה, שהיא בעצם ההתמודדות של לברר לעצמנו את התוקף של נצח ישראל, של הנצחיות של עם ישראל, שזה שהשם לא עזב אותם, לא רק שלא עזב אותם, אלא שהיסוד הזה של בני בכור ישראל הוא היסוד הנצחי של הופעת השם בעולם. בחירת עם ישראל היא היסוד הנצחי להופעת השם בעולם. אז זה מה שאמר פה בפרקים האלו ביו ויד. אז אומר המהר"ל, חס ושלום, עלול לבוא במחשבתך, מחשבה כזו שהשם עזב את ישראל. אז הוא אומר לנו, אל יבוא בהירור לבך ובמחשבתך דבר כמו זה. כי מחייב הדעת והשכל שאינו כך, א', מהדעת והשכל, וגם המוחש לא יקבל זה, המבט המוחשי, מבט על המציאות, גם משה עבדו הנאמן וכל עבדיו הנביאים לא העידו עליהם כך. זאת אומרת, המהר"ל אומר, את הנקודה הזאת של לברר את הנצחיות של עם ישראל ואת ההכרחיות של הבחירה של השם בישראל שהיא לא זזה ממקומה, אנחנו נברר בשלוש היבטים. היבט אחד של הדעת והשכל, היינו המבט האמוני, היבט שני של המוחש, המבט על המציאות, והיבט שלישי, הנבואה, עבדיו הנביאים. כן? שלושת ההיבטים האלה יחד ירכיבו לנו ביחד את התמונה. ובין זה שזה היבטים עקרוניים, כי בעצם כל אחד מהם, כן, יש את הביסוס שהוא נותן, הביסוס של המבט האמוני, כן, הדעת והשכל, כן, שאדם מתבונן ורואה ולומד את העקרונות המוכניים, האמוניים של המציאות, ולאור זה לומד את המציאות. אחר כך המוחש, הוא לא מנותק, הוא מסתכל על המציאות ורואה גם את המציאות בעין, לאור המבט האמוני שהוא למד, הוא גם רואה את המציאות ומבין אותה בעומק אחר, ולאחר מכן מקבל את האישור לדבר ואת לראות שבאמת כל המבט שלו הוא מכוון, אז הוא מוודא את זה על ידי הנביאים, כן, שמכוונים אותנו להבין את דבר השם. לכאורה הנביאים זה דבר מספיק, הנביאים אומרים לנו שעם ישראל יחזור לגדולתו, לגאולתו, יש בזה לכאורה, יכול מצד עצמו להרגיע אותנו, אבל המהר"ל לא מחפש להרגיע אותנו, הוא מחפש לבנות בנו מימד אמוני. ולכן הוא אומר, קודם כל נברר את זה בשכל, אחר מכן נברר את זה במבט על המציאות, ומתוך כך נאשר את הדברים על ידי הנבואה. בסדר? אז משלושת ההיבטים האלו, בואו נברר את הסוגיה. הוא מתחיל בהיבט הראשון. והנה מחייב זה הדעת והשכל. בראיות מופתיות, מחויבים מוכרחים, עד שכל בן דעה יראה לפניו דבר זה יותר משמש בצהריים. אתה אומר המהר"ל, אם אנחנו קודם כל מתבוננים במבט האמוני, המבט האמוני מחפש את ההתבוננות העמוקה, שהמהר"ל קורא לה ראיות מופתיות, שיתברר לאדם הזה יותר משמש בצהריים. מה הכוונה? כידוע, יש בתפיסות האמוניות או בבנייה של המבט האמוני, יש הרבה סגנונות בעם ישראל. כולם באים בסוף לברר ולבסס את אמונתנו. אבל יש בגדול, כן, שיטות שונות בדבר, יש את השיטות היותר סחלדניות, כן, כמו הרמב״ם והרס"ג, אמונות ודעות, בעל חובת הלבבות בפרק הראשון, שהם יותר באים לברר את האמונה בהוכחות לוגיות, שכליות, כן, של התבוננות פילוסופית, מוכנית, אחת, כן, אחת לאחת. ויש את אנשי האמונה, כדוגמת הכוזרי והמהר"ל, שבאים לברר את האמונה מתוך מבט אמוני. מה הכל לתוך מבט אמוני? כמו שהמהר"ל אומר פה, שיראה, שבן אדם יראה את זה לפניו יותר משמש בצהריים. כיצד? לא בהכרח על ידי פילוסופיה של לוגיקה, אלא על ידי מבט כללי. מה הכל למבט כללי? כן, אז זה משל, כולכם יותר מכירות את הציורים האלו, נכון? שאתה מסתכל על הציור, אתה אמור לגלות מה טמון בו, ולא תמיד רואים. נכון? יש ציורים כאלה שמסתירים את הציור. אתה יכול להסתכל כמה דקות ארוכות ואתה לא רואה, פשוט לא רואה. מה אתם עושים לחיי? אין פה שום דבר בדבר הזה. ומישהו בא ואומר, אתה לא רואה, אתה לא רואה, מה אתה מתחיל לראות, הנה, אתה רואה שיש פה זקנה, הנה הראש שלה, הנה כאן היא מחזיקה סל, כאן זה, יש לי ידיו כלב, אתה... וואו, פתאום ברגע אחד, זהו, אני רואה. הדברים שאני רואה, זהו, אני רואה, אין מה, אף אחד לא יזיז אותי מזה. עכשיו, זה לא, לא השתנה בי משהו באחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא במבט הלוגי, אלא במבט הכללי שפתאום תופס את הכל ואומר, וואו, פתאום תפסתי את התמונה. ועכשיו זה יותר חזק אצלי מכל הוכחה שכלית כזאת או אחרת, כי אני פשוט רואה את המציאות. עכשיו, יבוא מישהו אחר, ואני אנסה, אני אגיד לו, אתה לא רואה? כמו שצעקו עליי לפני 5 דקות, אתה לא רואה? אני אגיד, לא, אני לא רואה, מה לעשות? לא רואה. אז יהיה קשה לי להעביר לו את מה שאני רואה. אז, יש פה אישה, אתה לא רואה את זה, זקנה עם הילדים, עם הכובע, עם הכלב שם, הוא לא רואה. אז עוד פעם, צריך ללמוד, ללמד אותו איך להתבונן על זה, ואיך לראות את כל פרט, וכשכל הפרטים יסתדרו לו ביחד, אז גם הוא יראה. המהר"ל יותר שייך למבט הזה, כן? כשיראה אדם לפניו כשמש בצהריים. זאת אומרת, המבט האמוני, ברגע שהוא, כן, התורה מפגישה אותנו לא רק עם הממדים החיצוניים של המדע של העולם, גם ההתבוננות המדעית פה יותר עמוקה מהתבוננות עיתונאית, כן? זאת אומרת, יש, כן, הרבה רבדים של התבוננות בעולם. כן, עיתונאי מתבונן על העולם ברמה מסוימת, ילד מתבונן על העולם ברמה מסוימת, איש מדע מתבונן על העולם ברמה מסוימת, כל פעם אפשר לחדור יותר, כן? וכשאיש מדע רואה תופעה, הוא רואה אותה אחרת מאשר אדם רגיל, אחרת מאשר ילד, וכל אחד, כן, יכול, כן, על ידי המבט שלו, להתבונן ולראות את המציאות באור פנימי עוד. והמבט האמוני הוא מאפשר את הקליטה הפנימית של המציאות מתוך נשמת המציאות. כשאדם רואה את הנשמה, כאילו הוא רואה את הציור. הוא פתאום רואה לא, פה אדום, שחור, ירוק, לבן, מלא ריבועים, חסרי פשר. הוא רואה את המציאות, כשיש נשמה, אז כל האיברים מקבלים את ערכם, מקבלים את מובנם. כמו שאמר לנו במקום אחר, יש סדר לעולם. אבל הסדר הוא לא רק סדר ביולוגי, פיזיקלי, כימיקלי, אלא סדר מהותי. כמו שלגוף יש סדר כי יש לו נשמה. כן, כיוון שלא נשמה, דומה לכל כל איבר מקבל את משמעותו ואת ערכו. המבט אמוני הוא מבט כזה ש... לאט לאט, כל נקודה היא עומדת בפני עצמה, אבל לאט לאט מצטייר מבט אמוני שמאפשר לאדם להתרומם ולראות את כל המציאות באור הפנימי שלה. מתוך כך הוא כן, יכול להבין את כל פרטי המציאות, גם הפרטים ההיסטוריים וגם הממדים השונים שיש כן, בין הפרטים, איש ואישה ועם ושבט ומשפחה וכוחות החיים של הפרט, של הכלל, של המון 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 רבדים שכשמצטרפים ביחד פתאום הולכת ונבדת את התמונה הכללית, ואדם כן מתבונן ורואה את כל העולם מתוך מבט פנימי אחר. אז זה המבט האמוני שהמהר"ל לאט לאט בונה, כן, בונה בהרבה כללים, בהרבה מישורים, לאט לאט הולכת ומצטייר את תמונה אמונית מאוד מאוד עמוקה, שמי שזוכה לקבל אותה, אז הוא רואה, כן, הוא רואה את התמונה, כן, רואה את התמונה כמו שהוא אומר פה, כשמש בצורה. אז בואו נראה איך הוא מלמד אותנו בהקשר הזה, כן, של נצח ישראל, כן? איך המבט האמוני מלמד אותנו להסתכל על המושג הזה של נצח ישראל. וזה, כי מן הדברים אשר נתבארו לך בפרקים הקודמים, מסדר השתלשלות הריבוי מן האחד, ובארנו לך במופת ברור. שימו לב שפה הוא מחבר אותנו לפרק שלישי. בסדר? היסוד של פרק שלישי, היסוד של השתלשלות הריבוי מן האחד, מה שקראנו סוגיית הראשית. והוא הולך איתה עכשיו לבנות את היסוד של נצח ישראל. לכן אני אומר, זה ממש קומה על גבי קומה. ממש המשך של פרק שלישי. בוא נראה. ובארנו לך במופת ברור. כי אי אפשר, רק שיש בבריאה דבר שהוא ראשית, שהוא קודם וראשית אל הריבוי אשר הוא אחריו, כמו שהתבאר למעלה. ואם לא כן היה קשה, איך יבוא הריבוי מן השם יתברך, אשר הוא אחד, וכמו שנתבאר למעלה. לכך אי אפשר, רק שתהיה אומה אחת יחידה, והיא ראשית הריבוי מן האומות בעולם. ואם לא כן, היה הספק הזה עומד במקומו. מאיזה צד יבוא הריבוי מן הסיבה הראשונה, שהסיבה הראשונה היא אחת? אבל האומה הזאת היחידה, עם ישראל, שהם אומה אחת יחידה, נקראת ראשית. וכדכתיב, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. זאת אומרת, מה בארון פרק שלישי? יש לנו פה כזה, מין חזרה כזאת קצרה, ואיך זה עכשיו מוסיף איזה מראה ליסוד של, 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 של עם ישראל. בררנו שהעולם הזה במבט החיצוני שלו נראה כעולם של ריבוי, עולם של המון המון פרטים שלא קשורים אחד לשני. ואז נשאלה שאלה רוחנית שהתעסקו בה, אומר המהר"ל, המון 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 אנשי רוח ופילוסופים וכולי, כל מי שבעצם מאמין שהעולם הזה יש לו, יש לו מקור אחד, יש לו, כן, נברא על ידי אל אחד, אבל העולם הזה נראה כעולם של ריבוי. אז באמת, העבודה הזרה אומרת, לא, לא, יש פה הרבה אלים, יש הרבה כוחות, הם מתערבבים ביניהם, אבל המהר"ל אומר, העולם הזה, כן, כל מי שבא ואומר, יש לו שורשו במציאות אחת, לא ידע, קשה מאוד לראות את זה, קשה מאוד לזהות את זה. איך אפשר לזהות בעולם של ריבוי את הממד האחדות? הסברנו שהריבוי הוא הצד הגלוי. הצד הגלוי שבאמת המון המון פרטים שאמורים להיות הבאה של השורש. חייב להיות שלעולם הזה יש שורש אחד, ושורש אחד שהוא לגמרי מגמה אחת, שבאה ממקור אחד, שאמת אחת צלולה ואצילית ועליונה, שהיא השורש הנשמתי של כל עולם, כל העולם הריבוי הגדול שאנחנו רואים. והעולם עניינו להביע את האמת האחת בתוך הפרטים. להביע את המגמה הכללית בתוך, נתנו לזה דוגמה של מנגינה, שיש המון 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 נגנים, שונים ומשונים, אבל כולם הוזמנו כדי לנגן מנגינה אחת כללית, שהיא תצא לפועל על ידי כל, כל, כל הנגנים כולם. כל הפרטים שיש בעולם, הכישרונות והכוחות, והאומות השונות, והאופעים השונים, והכישרונות והחוכמות השונות, הן באות לגלות אחדות אלוקית מאוד מאוד עליונה, מגמה אלוקית של טוב, עליון ואצילי, שאמור להתנגן ולצאת אל הפועל בכל הריבוי שיש בעולם. ברוך אתה, אדוני אלוהים, לכל עולם שכל יום. שבעים פנים לתורה, נכון? וגוונים שונים של אנשים, ומחלוקות. אז, אתה יודע שהמהר"ל מברר את זה בצורה נפלאה בבארי עולה, בדיוק את הנקודה של שבעים פנים לתורה, אבל, היא גופה. כיוון כמו הצורך בגוונים השונים של הכלים. אז כיוון שהמגמה האלוקית כל כך עליונה, אף פרט לא יכול להביע אותה בשלמות. אף פרט לא יכול להביע אותה בשלמות. ולכן יש פסוק כזה, כפטיש יפוצץ סלע. כן? משל למה הדבר דומה, משל שמופיע כמה מקומות, שמלך שאמר לבן שלו לקחת סלע גדול ולהעביר אותו לראש ההר, ואז הוא יוכל להיות מלך אחר. אמר לו, הבן, לא, אי אפשר להרים את האבן הזאת. אמר לו חכם אחד, הוא אמר לך להרים את האבן למעלה, הוא לא אמר לך להרים אותה לבת אחת. קח פטיש, חלק אותה, תעביר אותה חלקים חלקים. כפטיש שפוצץ סלע. הדעות השונות, הגוונים השונים, הביטויים השונים, הבאות השונות שיש בעולם, הם הכל ריבויי הבאות של, של עניין אחד. שהוא כל כך עליון, שלכן הוא חייב לבוא לידי ביטוי גם בגבורה וגם בחסד. גם ב, גם ב, ב, מוזיקה וגם באומנות, גם ב, 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 המון המון ביטויים, בעבוד, כל גוון, כל נשמה, כל הבאה, היא הבאה ספציפית, אבל של אור הרבה הרבה יותר כללי בגבור. אז צריך, יש, כמו שאנחנו אומרים על בית הלל ובית שמאי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. נכון שבמציאות המעשית, כן, אנחנו נצטרך בסוף לדעת איך הולכים, ההלכה משום, איך עושים את הצעד הבא. האם זה אומר שבבית שמאי אין נקודת אמת, לעתיד לבוא, הלכה תהיה כבית שמאי. זאת אומרת, הממד ההלכתי זה נכון, שכרגע, גם אם אני מתלבטת בין לעשות דבר כזה או דבר, יש צד לכאן וצד אחד, בסוף אני אצטרך בפועל לעשות משהו אחר. אבל כשאתה מדברים על נקודת האמת שבכל דבר, נקודות האמת הן מתלקטות. והן באות לידי ביטוי על ידי בית שמאי ופחות משהו בבית הלל. ועל ידי הדעות השונות בעם ישראל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שכל אחת מהן מביעה איזשהו פן מסוים, רובד מסוים, נקודת אמת מסוימת, וככה נקודות הולכות ומתלקטות. כן? ויותר מזה, לא רק בעולם הדעות, גם בסופו של דבר בעולם הכישרונות, בעולם המעשי, אפילו באומות העולם, כן? 70 אומות העולם כנגד 70 פנים לתורה. זאת אומרת, הגוונים השונים, הם ילכו ויתלקטו ויבואו לידי ביטוי, ויש משמעות אמיתית בכל דבר. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שבסוף צריכה להיות פה איזה נקודה שמחברת אותנו לשורש של כל זה. לנקודת השורש של כל זה, שתלמד את העולם, את המנגינה שאמורה לבוא לידי ביטוי בכל הגוונים. אומר המהר"ל, יש אומה אחת שהיא שייכת לא אל הגוונים השונים של העולם, אלא היא שייכת אל השורש. היא שייכת אל הבאה של עצם הרצון, של עצם המנגינה הפנימית של כל המציאות. של המגמה של הכל, של השורש של הכל, של התורה של הכל, של האמת של הכל, של הנקודת הטוב הפנימי שאמורה לבוא לידי ביטוי בכל הגוונים, והאומה הזאת זה עם ישראל. עם ישראל זה לא חלק מ-70 אומות. כן, 70 אומות מוזכרות בפרשת נוח, ההתגוונות הראשונית של העולם. עם ישראל הוא לא חלק מ-70 אומות. עם ישראל הוא הנשמה של 70 אומות. עם ישראל הוא אמור להוציא לפועל, לחבר את כל עולם הריבוי, אל השורש האלוקי שלו. גם בתוך עם ישראל 70 פנים שאמורים להתחבר לשורש האלוקי שלו. כן, על ידי סנהדרין שמחבר את כל, כן, כל הגוונים השונים לאחדות אחת, לאמת אחת. אבל עם ישראל בעולם הוא הנשמה של כל הפרטים. הוא אמור לגלות את השורש האלוקי של כל הפרטים. עכשיו, בלי השורש הזה אין ערך לכל הפרטים. כל הפרטים יאבדו את ערכם. הרי כל המשמעות של כל הפרטים הם להיות הבאה של עולם השורש. להיות הבאה של המגמה האלוקית של העולם. הגוונים השונים, הכוחות השונים, העוצמות השונות, הם הכל הבאה של אותה מגמה. אבל בלי המגמה זה כמו בלי לב. איברים בלי לב. אין דבר כזה. כי המגמה היא ההיות של הכל. היא סיבת ההיות, היא המשמעות של הקיום, והיא הערך של הכל. הפרטים לא נועדו, זה לא כלים שכל אחד אמור להביע רק את המנגינה הפרטית שלו. כל הפרטים נועדו להביע פה מנגינה כללית. כמו שהאיברים בגוף האדם נועדו כדי להביע נשמה אחת. ניקח איבר, נתלוש אותו מהגוף ונשים אותו, כן, חבר אותו לאיזה... זה לא הולך. הוא לא פועל לבד, הוא אוזן של הנשמה. וזאת עין של הנשמה, וזאת... בלי הנשמה אין פה כלום. אין פה כלום. זה הכל מתפורר ואפס. כשיש נשמה, הנשמה היא כל כך גדולה, שהיא צריכה הבאה גם של ראייה וגם של שמיעה וגם של אכילה וגם של המון המון הבאות, 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 שמביאות את המימד הכללי הנשמתי שמתגלה לכולם. ונותן לכולם את ההרמוניה ואת האמת ואת הישות ואת הערך. עם ישראל הוא לא אחד מהגוונים, אלא הוא הראשית. אותה הראשית שעליה דיברנו בפרק השלישי. בפרק השלישי, אני רוצה להסביר עכשיו את המעבר בין הפרקים. בפרק השלישי המהר"ל הסביר את זה קודם כל כיסוד פילוסופי. עוד לפני שהוא נגע ביסוד מה זה עם ישראל. יסוד פילוסופי שאומר, העולם הזה הוא נראה כעולם של פרטים, יש בו מגמה אחת, המגמה נמצאת בראשית, בשורש, באמת הפנימית של הכל, והאמת הפנימית של הכל אמורה להתגלות בכל הפרטים. בפרק י' שהמהר"ל עוסק בעם ישראל, אומר המהר"ל, מה המגמה, איפה נמצאת המגמה של הכל? איפה היא חיה? מה יחבר את כל הפרטים האלה של העולם אל השורש שלהם? איפה נמצא נקודה שהיא לא עוד אחד מהפרטים, אלא היא המגמה והשורש של הכל? אומר המהר"ל, זה עם ישראל. עם ישראל זה לא עם, זה לא גוון, זה לא פרט, זה לא אחד מכוחות ההבאה של המציאות, אלא הוא המנגינה, הוא השור, הוא הגילוי האלוקי של המגמה של העולם. והמגמה הזאת אמורה לתת ביטוי וערך ומשמעות. לכל עם, לכל כוח, לכל גוון, לאומנות, לגבורה, לפוליטיקה, לצבא, לכל גווני החיים, יש פה מנצח של התזמורת שידע להנביע את הטוב האלוקי, והטוב האלוקי שעם ישראל יחיה אותו ייתן משמעות וערך לכל הגוונים כולם. ולכן, כמו שבגוף האדם, גם אם הוא יצוי שיש איזה איבר שחס ושלום נקטע, אדם, יש פה עדיין את הממד הכללי שמתבטא בפרטים האחרים, אבל בלי הממד הכללי אין פה שום פרטים. ככה עם ישראל מתבטא באומות העולם. אותה האחדות האלוקית שאמורה להיות השורש לכל הגוונים, לכל הפרטים, לכל הכוחות, זה עם ישראל. עם ישראל הוא הנשמה שקדמה לפרטים. הוא עם שחי את הנשמה של המציאות. חי את הטוב האלוקי שהוא השורש של המציאות. לכן זה עם נצחי, לכן אנחנו נגלה אותו ונראה אותו בכל הדורות. נראה אותו לפעמים במדרגות שונות, אמרה לדבר על זה בהמשך, אבל תמיד לעולם הזה יש מגמה. יש לו נשמה אחת, שהיא הלב של הכל, היא פועמת בכל, היא מפעילה את ההיסטוריה, היא אמורה לתת לכל הגוונים בעולם את ערכם, לכל הכוחות, לכל האומות, כן? ולכן, בלי הממד הבראשיתי הזה, אין עולם. כמו שבלי האיברים, סליחה, אחד מהאיברים חסר, יכול להיות, להיות אדם, אבל בלי הנשמה אין שום דבר, ככה עם ישראל הוא השורש הפנימי לכל המציאות. הנשמה של הכל, המגמה האלוקית, שהיא החורזת, היא הלב של הכל, הנשמה שמביאה את, את הטוב האלוקי, שמחיה את הכל, ואמור להתגלות. אמרנו, זה שלבים, בינתיים העולם הוא עדיין פירודי, הוא עדיין לא תמיד מזהה שעם ישראל הוא השם, במידה רבה כן, במידה רבה ישראל כבר השפיע המון המון טוב לכל העמים, לכל הדתות שבאות מעם ישראל, לכל הגוונים, לכל ההשפעות המוסריות, אבל עדיין בצורה חלקית, זאת אומרת, הלב והאיברים, יש להם עוד הרבה הרבה מסע לעבור עד שיהיה פה אחדות גמורה והרמונית וטוטלית בין הלב לבין האיברים. אבל בלי לב אין שום דבר. בלי לב אין שום, אין עולם. אין עולם כי העולם איבד את נקודת הראשית שלו, שהיא השורש לכל הריבוי. אז עם ישראל הוא השורש לכל הריבוי, הוא המגמה של כל הפרטים. הטוב האלוקי ששייך לכל ההוויה כולה, בלעדיו אין עולם בכלל. בסדר? זה מבחינה רעיונית, מה שהמהר"ל הגדיר לנו פה זה מה זה עם ישראל. כמה שאפשר להגדיר את הדבר הזה. מה זה עם ישראל? הנשמה של הכל. הנשמה של כל הפרטים. כן. ודאי, ודאי. זה כמו מצב שבו הלב חלש, אז ממילא האיברים, כולם נעשים חלשים יותר. וסופגים יותר חיידקים, ומערכת החיסון יותר חלשה, ופתאום האור מתחיל להתקדם. המון המון גילויים. כשהלב חולה, ודאי שהגוף חולה. ההשלכה היא ודאי. כן. ולכן כל הזמן יש פה מערכת יחסים, מערכת גומלין כזאת. כשהלב יתחזק, יחזק את האיברים. האיברים מתחזקים, האיברים מחלישים, מחלישים, אבל ודאי שהכל תלוי בלב. זאת אומרת, העצמיות, בסוף מי שהוא, כמו שהלב, הוא הנבעה של דם כזה, שכל היום תזרים, אז הכל תלוי בלב. אבל אין דבר כזה בלי לב. אין דבר כזה בלי לב. זה נצח ישראל. שהאלוקות הפועמת והחיה והנצחית של העולם, שמעניקה לעולם הזה כל הזמן את ערכו, ומזרימה לכל העמים ולכל ההוויה את ערכה, ולכל המציאות, זה הלב הזה שנותן לכל האומה, לכל העמים את המשמעות שלהם, ולכל הכוחות ולכל הערכים. בוודאי שיש בזה מדרגות שונות, מה אני אדבר על זה. בסדר? אז לכן, פה המהר"ל, כן, ממש מחבר את הדברים. אבל האומה הזאת, היחידה הם ישראל, שהם אומה אחת יחידה. אחת לא במובן הזה של, גם איטליה יש אחת ואין שתי איטליות. כן, לא במובן של אחד ולא שניים, אלא אחת שהוא השורש של הכל. אחת שהוא השורש של הכל. אחת יחידה. וכדכתיב, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. אני זוכר שבפרק ג' אמרנו, יש כמה גוונים של הראשית. התורה נקראת ראשית, משה נקרא ראשית. ביקורים וחלה ומעשר נקראים ראשית. פה אמר לו, יש כל הראשיות האלה, זה הכל סביב ראשית אחת. אמר לנו, מביא לנו פה פסוק, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. השורש של כל הראשיתיות האלה שראינו זה עם ישראל. ראשית תבואתו. עם ישראל הוא השורש של הכל. הוא הנשמה שמתוכה כל העולם וכל הגוונים של העולם מקבלים את הרקע. ואמר הכתוב, כי האומה הזאת קודש, שיהיה לשם יתברך. מפני שהיא ראשית לכל האומות. והדבר שהוא ראשית, הוא אל השם יתברך. והראשית הזה הוא אחד, כמו שהתבהר למעלה. ולפיכך הם קודש להשם. והם ראשית תבואתו. ושאר האומות הם תוספת. ומזה הצד הוא הריבוי. מה הכוונה ששאר האומות הם תוספת? כל עם יש לו את הגוון שלו. זה נקרא שר, נכון? השר של האומה. שר של מצרים, שר של יוון, שר של... שר של אומה, הכוונה, יש ערך רוחני, מסוים בכל עם ועם. אבל ערך רוחני כביטוי של הערך הכללי. כן? יש גוון מסוים. כל עם יש לו את הגוון שלו, את הכישרון שיש בעם הזה, את תפיסת החיים של העם הזה, את האופי של העם הזה. האופי הזה הוא אחד מריבוי של אופיים, אבל כל האופיים כולם אמורים לקלוט את השורש שלהם מתוך הטוב האלוקי בעם ישראל. כמו שאומר הרמב״ם בפרק הראשון, שמונה פרקים, למדתם? כן? סיימתם אותו? יפה. אז בסוף הפרק הראשון אומר הרמב״ם, נכון, אחרי שהוא תיאר לנו חמש חלקי הנפש, נכון? ואז הוא אומר בסוף שהשכל, דהיינו הצד הרוחני, הנשמתי, הוא השורש לכל חמשת הכוחות האלה. זאת אומרת, הנשמה אמורה להתגלות גם בדמיון וגם ברצון וגם, וגם בכוח הזן, וגם תצחה, הנשמה צריכה את ההבאות השונות האלה. וכמו שאמר הרמב״ם מתחיל בשמונה פרקים, נפש האדם אחת, כל הכוחות האלו יש להם שורש אחדותי אחד. אותו דבר המהר"ן מלמד אותנו עכשיו להתבונן בעולם במבט אחדותי. מה שהרמב״ם מלמד אותנו שם, להסתכל על הנפש במבט אחדותי, שלכל הגוונים, כל הכוחות, הדמיון, הרצון, השכל, הזן, יש להם שורש אחד שזה הנשמה, שהנשמה מתבטאת בכוח הזן, היא מתבטאת ברגש, היא מתבטאת בדמיון, היא מתבטאת בגוונים השונים. אומר המהר"ן אותו דבר פה ביחס בין עם ישראל לבין העמים. עם ישראל זה הנשמה של העולם. הנשמה הזאת אמורה לבוא לידי ביטוי, גם בעמים שמבטאים את החוזק, וגם בעם אחר שמבטא את החוכמה, וגם בעם אחר שמבטא את האהבה, וגם בעם אחר ש... זה הכל גוונים, כן, כוחות שונים שיש במציאות, כל עם יש לו איזה גוון ואופי מסוים, אבל כל האופיים האלה אמורים להיות יונקים מתוך המימד הכללי שזה הטוב האלוקי שבעם ישראל. אחרת, כל הגוונים האלה יהיו גוונים אגואיסטיים פרטיים שיעשו, יורידו את העולם לשאול תחתיות. הכל יהיה אינטרסנטיות פרטית שתרסק את העולם. כל האיברים יריבו ביניהם ללא שום אי אפשר להגיע לשלום ככה. כי זה באמת ריבוי, ריבוי, ריבוי. השלום יבוא רק כשיתברר שלכל העמים יש נשמה אחת. והנשמה הזאת אמורה לבוא לידי ביטוי ולרומם את כל העמים כולם, את כל הגוונים של העמים. וזה המהות של עם ישראל, הנשמה של כל הגוונים, השורש הראשית שלה. אוקיי, עד כאן בסדר? מחזיקות? יבוא עכשיו המהר"ן להקשות על עצמו. אנחנו בפסוק שקודש ישראל להשם ראשית גבורתו. עם ישראל הוא הראשית של הכל, אבל יש לנו פסוק אחר. ראשית גויים עמלק. על פניו, הורס לנו קצת את כל, אבל אין לנו מלא פסוקים של ראשית, נכון? הראשית זה השורש של הכל, הראשית גויים עמלק, איך נסתדר עם הפסוק הזה? אומר המהר"ן, אבל מה שכתיב ראשית גויים עמלק, אמרנו שעם ישראל הוא הראשית של הכל, הוא השורש של הכל, אני אומר לי בפסוק ראשית גויים עמלק, איך זה מסתדר? אומר המהר"ן, לא, זה ודאי לא קשה, תסתכלו מה כתוב בפסוקים, תדייקו בפסוקים. אין זה שהוא ראשית תבואתו של השם יתברך. על עם ישראל נאמר שהוא ראשית תבואתו, הראשית של המגמה האלוקית, ראשית תבואתו של השם יתברך. על המלך נאמר שהוא ראשית גויים המלך, מה הכוונה? אין זה שהוא ראשית תבואתו של השם יתברך, רק ראשית גויים רצה לומר כי במה שהגויים הם מחולקים מישראל, לדבר הזה המלך הוא ראשית. כי הוא יותר מחולק ומובדל מן ישראל משאר האומות, כמו שידוע. מה זאת אומר? עמלק, אם אנחנו מציירים לנו עצמנו איזה כמו עץ, נכון שיש לנו כזה, עץ, הוא יש בכלל. כן? שיש לנו את העמים השונים, שזה כמו הענפים השונים, ויש לנו את השורש של העולם, שזה ישראל, שמחברים את העולם לצד הפנימי, לצד האלוקי שלו. עכשיו, העמים יש להם התלבטות גדולה. וזה תמיד יהיה, אם לעם ישראל יש יצר טוב ויצר רע שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, מה היצר הטוב והיצר רע של אומות העולם? האם להתחבר למגמה הפנימית שישראל מבטאים אותה, או לנתק את עצמם מישראל, ולהתנגד לישראל, ולהביע את עצמם בצורה פרטית. כן? בכל גוון של עם, כן? יבוא ויגיד, מה אני צריך להתחבר לעם ישראל ולטוב האלוקי שבו? אני רוצה להביא את עצמי בצורה טמאה, בצורה שפלה, ולא להתחיל ללמוד מעם ישראל מוסר ומידות ודרך ארץ ותחושה, ואז, כן, כמו שקרה אצל להבדיל, בדגם הבריא של הדבר, זה קרה אצל שלמה המלך. שלמה המלך, עם ישראל בתפארתו, והענפים באו ללמוד מהשורש, מלכת שבא וכל ה... באו ללמוד איך לחיות בצורה מוסרית. איך, אני העם הסיני, קיבלתי כישרון כזה, כזה לא יודע מה, של טכנולוגיה, לא יודע מה, של זה. אני העם האנגלי, לא יודע, כישרון של האנגלי, לא יודע. הכינתי, לא יודע מה. אני, כל עם, אבל אני, את העוצמה של העם שלי אני חש, אבל את המוסריות, איך בונים את זה מתוך הנשמה, מתוך המגמה האלוקית, זה אני לא יודע. אני שולח נציגים לשלמה המלך, כדי ללמוד ולחזור חזרה ולתקן משרד המשפטים, משרד החינוך, כן, העמים ינקו מעם ישראל את, את, את המימד הכללי, המוסרי, שהוא הנשמה של העולם, וכל עם יחזור ויביא את זה בגוון הספציפי של העם שלו. אבל זה במצב האידיאלי, במצב הלא אידיאלי, עמי יגיד מי צריך את כל העבודה הזאת, מי צריך את כל, להתחבר לשורש, להתחבר למגמה המוסרית, להתחבר לעם ישראל, ואז לחזור ולהביע את זה בגוון שלנו בצורה מתוקנת. הרבה יותר קל, הרבה יותר זמין, הרבה יותר קורץ, לבוא ולנתק את עצמנו, ומתוך שנאת ישראל, הפוך, מה אתם תגידו לנו מה לעשות? אתם פה מעל כולם, אתם פה זה, ואז מתפתחת אנטישמיות על גבי הבסיס הזה. האנטישמיות אין לה הסבר, בכל המחקרים מנסים להבין אותה, בכל מה זה הדבר הזה? מה יש לכם מעם ישראל? לא עשה לכם שום דבר, במין איזה אובססיביות כזאת, כן? מה הנקודה? הנקודה היא מאוד מאוד מתבהרת, כמו שאמר המסביר לנו. העמים יודעים שעם ישראל, אתה לא יכול להתעלם. זה כמו המצפון הפנימי שקורא לך, או שאתה נפתח אליו, או שאתה מנסה להשתיק אותו. אתה לא יכול לתת לו להביע את דברו ולהישאר אדיש. אין דבר כזה. אז אם עם ישראל הוא מביע את דברו ואת האמת המוסרית שלו, אז אם העמים הם במצבם מתוקן, הם באים, כן, כמציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, כן? ובאו העובדים מארץ אשור ונדחים מארץ מצרים, השתחררו להר השם בירושלים. זאת אומרת, המציאות של עמי העולם כולו, יבינו שיש את המגמה, את המוסר, את האמת של העולם, צריכים לספור מעם ישראל, מהלב. זה במצב האידיאלי. המצב הלא אידיאלי, וזה הרבה פעמים מה שקורה, וזה הרבה פעמים גם קורה גם בגלל חולשת הלב, אמרנו, חולשת הלב גם הקרינה על האיברים, ואז האומות, במקום, כן, להתחבר אל הלב, הם מייצרים שנאה, שנאה ללב, אז זה כדי להפוך, כדי להביע את עצמם בצורה פרטית, אגואיסטית ושפלה, במקום להקל, ואז יש שנאה גדולה לעם ישראל. ראשית גויים עמלק, עמלק זה בדיוק מי שבא ואומר, בוא נתנתק. ראשית גויים, אנחנו הראשית. פה הראשית, לא פה. ראשית גויים עמלק, זה התפיסה של עמלק. בוא אנחנו נהיה ראשית. ואנחנו נהיה ראשית, וכמה שיותר נשנא את עם ישראל, וכמה שיותר נשתיק את הקול הזה, נוכל בעצמנו לפתח את העוצמה שלנו בצורה הכי רשעותית, על פי הקנה מידה הכי יצרי והכי הכי חיצוני והכי אגואיסטי, ולא לשמוע בכלל את הקול המטריד הזה, כן, המאיים הזה, או המציק הזה של עם ישראל. כמו שאמר אותו צורך גרמני, אני והעם הזה לא יכולים לחיות באותו פלנט. זה לא, 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 לא מסוגל שהם יהיו פה ואני אהיה. הוא צודק, לכן הוא לא פה. Okay? אבל זה באמת, יש פה איזה, זה המאבק של אומות העולם. המאבק של אומות העולם זה סביב ההקשבה והפתיחות שלהם למוסר הישראלי, שהוא לא משהו פרטי. כמו הנשמה של העמים, שהוא אמור לתת לעמים כולם, את הגוון הפנימי, את האמת הפנימית של החיים. איך חיים, לא רק איך מוצאים לפה את הכישרונות, אלא מה הטוב שאמור לפקוד בכל החיים. כמובן שקודם כל הלב צריך להיות בריא בפני עצמו, קודם כל יש לנו עבודה כמובן בתוך עם ישראל, לפני שאנחנו כן פורצים לכל הגוונים שלנו. אז זה ההבדל בין קודש ישראל להשם לבין ראשית גויים עמלק. עם ישראל רוצה לחבר את כולם לשורש האלוקי. לא מתוך מגמה שאנחנו רוצים לשלוט על כולם ושיהיה לנו סינים שינקנו לנו את הבית. זה ממש לא, לא, לא פסגת החלום של עם ישראל. להפוך, למען העמים, כמו שהרב היה אומר על עצמו, עבד העם הקדוש. עם ישראל הוא למען העמים, למען הרבות טוב והרבות אמת, וללמד גויים בינה, כך כתוב, ללמד גויים בינה. כן? אנחנו רוצים להרבות טוב ולרומם את העמים כדי שהעולם כולו יביא לידי ביטוי את היכויות שבו, אבל מתוך המגמה האלוקית שלו. יש פה רק עם אחד שזה הכישרון שלו. הכישרון שלו זה לחבר את האיברים כולם אל המנגינה, אל הטוב האלוקי שלו. כן? וזה ההבדל התאומי בין ראשית גויים עמלק לבין קודש ישראל, השם ראשית תבואתו. עם ישראל מבין שבלי לחבר את העולם אל המגמה האלוקית, אל המוסר של העולם, אז כל העולם הולך ומדרדר, כן? הופך להיות עולם של ג'ונגל, כן? שאתה נותן לכל החיים לנוק רק מהצד האגואיסטי, יש פה עולם מאוד מאוד אגואיסטי שהולך ומחריב את עצמו. בסדר? כן. יותר שונאים אותנו. אני חושב שזה שלוש לבים. יש לב אחד שבו אנחנו מנסים כאילו להידמות לגויים, הפוך, לא להיות עם האמת שלנו, ואז כאילו אוהבים אותנו, כאילו, אבל לא. כן, זה כמו להבדיל הגרמנים בגרמניה לפני השואה. כן, שניסו להתחבב ולהיות זה, כאילו מקבלים אותנו, כי אם פחות שונאים אותנו, אנחנו יותר נחמדים. מצד האמת שונאים אותנו באותה מידה, זה התגלה בשם. יש לצלב שני שאנחנו מתחילים להתעורר, אבל לא מספיק מבוררים, ולא מספיק, כן, באמת הגדולה שלנו, ואז השנאה הכי גדולה. כן? את מרדכי הכי שונאים, כן? כי הוא לא הולך לסעודה, הוא אומר, לא, אנחנו שונים, אנחנו, כן? זה השלב הלא פשוט. לכן באמת, מה? דיברנו על היצרה, היצרה של עם ישראל זה לוותר על מה זה יצרה, לא להיות מי שאנחנו, נכון? להיות דומים לגוי. יצרה טוב, להתחיל לברר מי שאנחנו, ולהיות מי שאנחנו. אבל כל פעם שזה קורה לנו, אנחנו מתחילים לבוא לארץ ישראל, קצת מדברים על ירושלים, קצת יהודה ושומרון, קצת זה, הופ, שנאה, ואנחנו נבלים. טוב, 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 לא, לא, אנחנו לא רוצים יהודה ושומרון, לירושלים, אנחנו... לא, זה בדיוק הנקודה, שאנחנו לא מספיק, לא הולכים האמת שלנו עד הסוף, אז שהאמת שלנו היא חלקית ולא מספיק מבוררת, אז אנחנו באמת במצב לא, לא פשוט. רק כשעם ישראל מתרומם לאמת שלו בשיא גלותה, כמו שהיה בתקופת שלמה המלך, בראשיתה, אז באמת אנחנו גם הופכים להיות עם שעמים באים ללמוד ולכבד, כאילו לתת לו את מקומו הנשמתי, הליבי של העמים. זה לכן עבודה הרבה, הרבה, הרבה בתוכנו קודם כל, שנהיה רציניים עד הסוף. כן. יותר בכל?
כל הכלים זה
חלקי, אם רק חלק מהמונח
עד הסוף
כאילו
כבר
יש.
ישר
הרב
לא עשיתי, כאילו
כמו לי, מרדכי יביא, הוא צפה לבד. גם בעיה. נכון, אבל מרדכי היהודי ידע שאין לו שום יכולת לפעול לעם ישראל אם הוא הולך לבד. מרדכי היהודי, עוד מעט אנחנו עושים הקדמה לשיעור של פורים, אבל מרדכי היהודי כבר היה בארץ, עלה בעליית זרובבל. והיו פה כמה צדיקים שעלו עוד לפני עליית עזרא. הם מה? מתנחלים, צדיקים, פאות, הכל, היה את כל העניינים. אבל רוב עם ישראל נשאר שם, והייתה גזירת כליה על עם ישראל. ולכן מרדכי חוזר לשושן כדי לרומם את עם ישראל. אין חצי לב, אין דבר כזה, בחרנו מכל העמים. וזה הרב פיוד היה מדגיש מאוד מאוד, בתוך החינוך הזה של המערב, שעם ישראל הוא לב באיברים. הוא לא בחר בי מכל העמים, הוא בחר בנו מכל העמים. לכן תפקידו של מי שהוא רואה את עצמו כאיש אמונה זה לעורר את עם ישראל. אנחנו יכולים לבד לתקן את העולם, רק עם ישראל. בחר בנו מכל העמים. אז ממילא, שיש חלק מהעם שהוא מתוקן, עניינו, אם אתה באמת מבין מה זה להיות מתוקן, להיות מתוקן זה לרומם את עם ישראל. ולא לנוח ולא לשקוט, כן? עד שעם ישראל כולו יחזור להיות לי, ורק אז באמת העולם הזה יכול להיות מתוקן. לא יכולה מה?
כי אני אומרת, נגיד, אני חושב את כל
המשפטים האלה,
כאילו לכאורה אין מה, כאילו לפעול לבד, איזשהו מקום. לא. אתה יכול להיות
לבד, ואל תקים משפטים. אבל זה נקרא שאת לא לבד. את כל הזמן הולכת ופועלת על עם ישראל. לבד, את לא צריך להבין את הגאולה, זה נכון. אבל קודם כל, ודאי שיש גם את המישור הפרטי. כל אדם, בסופו של דבר, הוא גם, יש לו את התפקיד של השליחות של הפרטים שלו בעולם, הוא מקבל את השכר, ומוציא על זה את רצון השם וכל זה. אבל הממד היותר עמוק של חיינו, הממד של החסידות של המסיעת ישרים, שיש בקרבה עץ עם עין ויש בקרבה צדיק שמגן על דורו כעץ, כן? כל ענייננו זה להרים את עם ישראל למקום. כן? התיקון השלם, ודאי, יש גאולה פרטית, גאולה כללית. הגאולה הפרטית עניינה להוציא לפה את כוחותיי כמה שיותר מתוך האומה ובשביל לרומם את עם ישראל למקום. אז כל שני המישורים, אבל המישור הפרטי, כל עניינו זה לרומם את המישור הכללי.
אם זה לא משהו, כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, זה הכישרון היותר הביטויי של הלב. הלב צריך ביטויים, כן? ביטויים של כוחות וכישרונות, כן? הכישרון הזה של להנביע תורה, להנביע קודש, להנביע את דבר השם, כן? זה כישרון של עם ישראל. כמו שגם בתוך עם ישראל יש כהנים, נכון? לוויים וישראלים, ויש תמידי חכמים, ויש את שאר השבטים. אז מעגלים מעגלים של... והנקודה היא, באופן פרטי, כל כן... יש מקום להתגיירות, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלאיברים יש תפקיד. הפוך, דווקא בגלל שהם מכבדים את הגוי, אין לנו עניין שהתגיירות. כי יש להם תפקיד בעולם. כן, זה תפקיד חשוב. כמו, כמו שכשאני דיברנו על זה בשיעור השני, שאם אני בשבט לוי ויש מישהו אחר שהוא בשבט זבולון, והוא אחראי על המסחר, ואני אחראי על התורה, אז אני עכשיו אשכנע אותו, לא, מה, בוא תמיד התורה זה יותר טוב, כי הוא, אז יחסר מסחר במסחר. כן, אבל בסוף הקודש צריך להופיע בחיים שלמים. ויש ערך גדול מאוד בשבט זבולון. ערך אידיאלי. אבל למה? שבט זבולון צריך לנוח בשבט לוי. את הקדושה, את המוסריות, את האמת, ואז המסחר יתוקן, כל העולם יתוקן. אותו דבר בישראל עמי. מה? למה מה? מקבלים גרים? כי גרים זה סוגיה בפני עצמה, נשמתם הייתה בהר סיני כתיב. זאת אומרת, גרים זה כל מיני נציגים נשמתיים של עם ישראל בין העמים שיש להם תפקיד מיוחד ביניקה שנותנים לעם ישראל דווקא מהמקום הזה ובהתחברות שלהם מעניקים כוחות מיוחדים לעם ישראל. זה גם סוגיה לא פשוטה, כן, קרים, קשים גרים בישראל כסף פחד, כתוב, מצד אחד. מצד שני, כן, הגרים המתוקנים, אין כולם ישראל, כן, רות וכדומה, אין כולם ישראל את הדברים שלפעמים היו חסרים לעם ישראל בזמנים קריטיים. אז זה יחידה בפני עצמה, יחידה מסווגת, יחידה מיוחדת, כן, של יניקה, של נשמות, שהיו צריכות לנהוג דברים מאומות העולם ולהביא את הכוחות האלה פנימה לתוך עם ישראל. אבל זה לא לבטל את ערכם של האומות באשרים. בסדר? טוב, אז שוב, מי שלא הייתה בהתחלה, אני מתנצל ממש על ההפעה של היום. שיהיה שבת שלום, בודיעות.